מאיפה מתחילים מחדש?
הגענו ללמתת.
לא שאלתי לאן הגענו.
זה אפשר לשים אצבע בכל...
ככה אתה יכול לומר.
שגתי שורה 14.
שורה 14? מה יש בשורה 14?
כמו שאמרתי, אפשר לשים אצבע בכל מקום.
טוב, אז נתחיל משורה כוח.
כפול, כפול. כוח.
בדף למתחת.
בדף למתחת. טוב. אוקיי.
מה אמרת 14?
לא, אני התכוונתי לדף למתחת, אבל בסדר.
כן, אבל הסתכלתי למה התכוונתי ל-14 בדף למתחת. סתם, לא הגענו לשם, מה...
מה חיפשת שם?
אז אנחנו עדיין בתוך הסוגיה הזאת של אני וכהן, ואחרי הסבריו של הרב שאין כביכול משמעות סבירה למחלוקות או לוויכוחים או לדיונים בדברים האלה, המדקדקים כביכול בנקודות שמלאות סתירות גם כן בלשונות, בא ואומר, אלא בעל כוחך, כי להשקפה עיונית כמחזיק והשתה לשנת הנגלה כאשר מידה ואין מקום לפסוק הלכה למעשה מהי משנה אפילו למי שאמרה, ועדיין אנו צריכים לרמוז בנסתרות. שיש לנו כאן דוגמה למעשה של דיון בגמרא, שכדי לחזור על דבריו של הרב, להשקפה עיונית כמחזיק, שמדובר במושגים בפילוסופיה היו אומרים מופשטים ולא בריאליה, לא בעניינים השייכים למציאות ספציפית ממשית, אלא לבירור עקרונות שעליהם אחר כך מבוססת ההלכה. אז הגמרא, לא, אני וכהן אחד שיעורה הוא, ורמין הוא, מאימתי מתחילים לקרות קריאת שמע בערבית משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, סימן לדבר, צאת הכוכבים. כן? זה ציטוט מהגמרא. ואז מקשים, כסל כדעת אני ובני אדם חד שיעורה הוא, ואי אמרת אני וכהן חד שיעורה הוא, חכמים היינו רבי מאיר, אלא שמה מינה אני שיעורה לחוד וכהן שיעורה לחוד. זאת אומרת שאחרי שהגמרה הקשתה את העניין של כסל כדעת שאני ובני אדם חד שיעורה הוא, הגמרא משתמשת בלוגיקה כדי להוכיח כביכול שהשיעור של הכהן והשיעור של העני צריכים להיות שני שיעורים
שונים,
נפרדים. והיא אמרת אני וכהן חד שיעורה הוא, אם אתה אילו היית טוען שכהן ואני זה אותו השיעור, אז היה יוצא מכך שדעתם של חכמים ודעתו של רבי מאיר היו זהים, אלא שמע מינה אני שיעורה לחוד וכהן שיעורה לחוד. זה לוגיקה. ותשובה של הגמרא שהיא לא על בסיס של לוגיקה אלא של קביעה, לא, אני וכהן חד שיעורהו ואני ובני אדם לאו חד שיעורהו. זאת אומרת שנגד הטענה הלוגית הגיונית שהשקפה מסוימת, טענה מסוימת מביאה לסתירה בתוך דברי הברייתא, הגמרא לא מנסה להוכיח שאין סתירה או שזה צריך לקרוא את זה אחרת, היא קובעת לא, כביכול אתה אומר שאם כן חכמים היינו רבי מאיר שוי, אז מה? אבל אני רוצה, אני הגמרא כביכול רוצה שאני וכהן קובעת, כן? אבל לא כהחלטה שרוצה להכפות איזושהי אמת תיאורטית על המציאות, שזה מה שעושה האידיאולוגיה, אלא שבקריאת המציאות, שמהמציאות יוצא שאני וכהן חד שיעורהו. בהשקפה של חכמים ורבי מאיר, מסיבות שצריך ויש ללמוד אותן, כל אחד מביא את הנקודה שמשמשת לרפרנס לעניין של קריאת שמע, זה מהעניין של הממרה משעה שבני אדם שבערבי שבתות דברי רבי מאיר וחכמים אומרים משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, וייתכן שזה אותו הזמן אבל הרפרנס שונה, זאת אומרת המשמעות של המצווה שונה בהתאם לך, אבל במציאות מה שהגמרא אומרת זה שעניים ובני אדם זה לא אותו דבר, בעוד שהעניין של כהנים ועני וכהן יכול להיות אותו דבר. זאת הנקודה בינתיים. לא, אני וכהן חד שיעורהו ועני ובני אדם לאו חד שיעורהו. והפירוש מדתנא בתוספתא שיעורה דבני אדם בערבי שבתות עליבה דרבי מאיר ושיעורה דכהנים עליבה דחכמים, נוכל לומר תרד, יש שני דברים שאפשר לומר. חדה שיעורה דעני ושיעורה דכהן חד הוא, או זה אלטרנטיבה. בברייתא כאן לא מדברים על העני, מדברים על בני אדם וכהן, והיות ויש לנו כאן שלישייה, אני, בני אדם, כהן, אם אתה מביא ברייתא שבה אתה לא מייצג, מציג את העני, ויש לך שם רק בני אדם והכהן, זאת אומרת שיש לך שתי אפשרויות, או שאתה תאמר עניים זה בתוך הקבוצה של בני אדם, או שהעניים זה בתוך הקבוצה של חכמים. של כהנים, סליחה. ולכן בא ואומר ששואל אני ובני אדם זה אחד שיעורה הוא, תשמע זה צריך להיות ככה כי אחרת אנחנו מגיעים לכך שיש שתי דעות שבעצם חופפות את עצמה, ובא ואומר לו למעשה אני וכהן חד שיעורה הוא ואני בני אדם לאו חד שיעורה הוא. אז הרב מסביר כאן, והפירוש מדתנא בתוספתא שיעורה דבני אדם בערבי שבתות עליבה דרבי מאיר ושיעורה דכהנים עליבה דחכמים, נוכל לומר תחי חדה שיעורה דעני ושיעורה דכהן חד הוא, או דילמה שיעורה דבני אדם ושיעורה דעני חד הוא. אחד מן השניים, להשוות את העני או לבני אדם או לכהן, משום דלא הביא שיעורה דעני בתוספתא כלל. ואי סלקא דעתך דרוב בני אדם ואני חד שיעורה הוא, הרי בהכרח שיעורה דכהן לחוד ושיעורה דני לחוד. אלא לאו, אני וכהן חד שיעורה הוא, ואני ובני אדם לאו חד שיעורה הוא, שזה תיאור של המסקנה באותו השלב של של הגמרא. על זה חוזרת הגמרא ושואלת, ואני וכהן חד שיעורה הוא, ורמין הוא, קושיה נגד הדעה הזאת, ורמין הוא, מאימתי מתחילים לקרות שמה בערבים? משעה שקידש היום בערבי שבתות, דברי רבי אליעזר. כשאנחנו אומרים משעה שקידש היום בערבי שבתות, זה חוזר לרוב בני אדם. כי חוזרים מבית הכנסת, עושים קידוש, זה שייך לא בצורה, אי אפשר לשייך את זה ייחודי, לא לעני ולא לכהן. נחלת הכלל. רבי יהושע אומר, משעה שהכהנים מתוהרים לאכול בתחומתם. משעה שהכהנים מתוהרים לאכול בתחומתם, אפשר לומר, אחרי שהם עולים מהטבילה. שהם עכשיו מתוהרים, זה לא אומר שהם כבר נכנסים לאכול בתחומתם. אבל מאותו הזמן, דברי רבי יהושע, הם יכולים. הם טהורים כבר לקראת האפשרות של האכילה. רבי מאיר אומר, משעה שהכהנים טובלים לאכול בתחומתם. אז זה קצת לפני, אבל הטבילה זה לא משהו שלוקח כל כך הרבה זמן, נכון? אי אפשר להישאר מתחת למים יותר מדי. כבר דיברנו על העניינים האלו. אז מהו ההבדל וההפרש הקטנטן הזה מבחינת משמעותית לעניין קריאת שמע, כך שבאותה ברייתא עצמה יהיו שתי הלשונות? רבי חנינא אומר, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח. וואלה, יש לנו כאן ברייתא שבה יש לנו גם בני אדם, גם פעמיים כהן וגם אני. וזאת אומרת שאם יש לנו גם אני וגם בני אדם וגם כהנים, זאת אומרת שלכתחילה זה צריך להיות לכל אחד שיעור נפרד. רבי אחי ואמרי לה, רבי אחי אומר, משעה שרוב בני אדם נכנסים להסב, וכאן יש לנו עוד הפעם עניין של בני אדם, אבל לאו דווקא בערבי שבתות, בימי חול. והיא אמרת, אני וכהן חד שיעורה הוא. ואם אתה אומר שאני וכהן זה אותו השיעור, רבי חנינה היינו רבי יהושע. רבי יהושע שאמר, משעה שהכהנים מתוהרים לאכול בתחומתן, ורבי חנינה שאומר, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח. אלא לאו שמע מינה, שיעורה דעני לחוד ושיעורה דכהן לחוד שמע מינה. ועכשיו הוכחתי לך שוב על פי ההיגיון ששיעור הכהן ושיעור העני, הזמן של הכהן והזמן של העני, וזאת אומרת לענייננו, מה שהעני מייצג ומה שהכהן מייצג הם שני דברים שונים לחלוטין. והפירוש, שמע מינה תרי. הרי בממרה שקראנו בגמרא, אלא לאו שמע מינה פעם אחת, שיעורה דעני לחוד ושיעורה דכהן לחוד שמע מינה. אז האחד מהשמע מינה הזה נראה מיותר. דאף על פי שבני אדם ואני לאו חד שיעורה הוא כדאמרת, דים לא כן רבי חנינה היינו רבי אחי, בכל זאת שיעורה דעני לחוד ושיעורה דכהן לחוד, ואם לא כן רבי חנינה היינו רבי יהושע. וקשה מידי, והמסקנה הזאת היא קשה, דלקה אורה היה לו לתרץ מיד ברבי חנינה היינו רבי יהושע, ולמה לי כולי היי דוודאי כי היי קסל כדעת הר דעני ובני אדם חד שיעורה הוא, נראה כמיותר לגמרי. זאת אומרת שהלשון של הגמרא, בלשון של הגמרא יש כאן אריכות מסוימת שלא, שאינה מוצדקת. זאת אומרת שאילו היינו מדברים כאן על ענייני ספרות, ספרות יפה, לשון וכו', אז אפשר להוסיף ספרותית מילים, אבל ללא צורך. זאת אומרת שאם אתה לא לומד מזה משהו, אז כפי שנאמר קודם, דבר שנאמר ושאתה לא לומד ממנו עלול להיות מטעה. אלא בא להשמעינן עניין עיקר גדול, זה בא ללמדים.
לא הבנתי, מה הוא היה יכול להגיד
בשורה 4? כן, אחרי שנאמר ואמר לה רבי אחא אומר משה שרוב בני אדם נכנסים להסב, אחרי זה הלשון, ואי אמרת אני וכהן חד שיעורה הוא רבי חנינה היינו רבי יהושע. כן? זה עריכות. אי אמרת אני וכהן חד שיעורה הוא. כן? ואחר כך שוב האל עליו שמה מינה, שורה דעני לחוד ושורה דכהן לחוד שמה מינה עוד הפעם. כי האי אמרת אני וכהן חד שיעורה הוא, כן? זה אריכות לשון מבחינת ההבאה של הסברה.
כן, אבל למה כתוב כי אי קסל כדעתך דעני ובני אדם חד שיעורה הוא נראה כמותר לגמרי? הוא לא אמר את זה, הוא אמר שאני וכהן, לא אני ובני אדם. שורה 13,
אולי אין לנו אותן שורות.
אז אני אקרא, וקשה מידיד לכאורה היה לו לתרץ מיד ברבי חנינה היינו רבי ישוע, ולמה לי כולי היי דוודאי כי היי קס על גתת דעת
אצלנו תשע
אדם, אחד שיעור ההוא נראה כי מותר לגמרי. למה אני הוא בני אדם, אני הוא כהן.
כן, אני צריך להסתכל על זה קצת יותר מקרוב, אתה צודק. צריך עיון מה שאומרים. כן, הפסקה הקודמת, כן.
הפסקה הקודמת, כי אם בהכרח שיעורה דכהן לחוד ושיעורה דעני.
לא, שמתחיל שמה כסלקה דתר דעני ובני אדם חד שיעורה הוא, ואי אמרת אני וכהן חד שיעורה הוא, חכמים היינו רבי מאיר וכו'. זאת אומרת שהוא מחבר כאן את שתי הפסקאות ביחד. זאת אומרת שיש לנו ככה. פעמיים יש מקשים פעמיים. פעם בפעם הראשונה כן? הוא שואל קודם את העניין וחיס על כדת אני ובני אדם חד שורה הוא כן? בגמרא קסל כדעת אני ובני אדם חד שורה הוא והיא אמרת אני וכהן חד שורה הוא חכמים היינו רבי מאיר אלא שמע מינה אני שורה לחוד וכהן שורה לחוד לא אני וכהן חד שורה הוא ואני ובני אדם לאו חד שורה הוא ואני וכהן חד שורה הוא ורמין הוא ממתי מתחילים לקרות שמה בערבין משעה שקידש היום בערבי שבתו דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתן רבי מאיר אומר משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתן אחר כך יש לה קטע של הדיון של אמר לו רבי יהודה והלא כהנים מבוד יום הם טובלים רבי חנינה שזה עניין פנימי שמה רבי חנינה אומר משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח רבי אחי ואמרי לה רבי אחה אומר משעה שרוב בני אדם נכנסים לעשה והיא אמרה ועכשיו אם אתה אומר אני וכהן חד שורה הוא רבי חנינה היינו רבי יהושע אלא לב שמה מינה שורה דני לחוד ושורה דכהן לחוד שמה מינה ואז באים ובעצם אם מחברים את שני העניינים ביחד למה היה צריך לשאול את השאלה לכתחילה של סלקה דעתך דני ובני אדם כי מה מה שהגמרא רוצה להוכיח כביכול זה מה שהרב מסביר כאן זה שאם אתה משווה בשוויון שאתה מביא כן? שלא יכול להיות שוויון אחד בלי השוויון השני אז אנחנו נקרא את זה בטקסט עצמו אלא בא לשמו אינן עיקר גדול ואי אפשר לומר שיעורה דעני שווה לשיעורה דכהן אלא אם כן אני ובני אדם חד שיעורה הוא והיא בראיתה בתראה לומר שכל עוד שבני אדם לחוד ואני לחוד שיעורה דעני ושיעורה דכהן נמי לחוד חוזר הבראיתה הראשונה שהשאירה בינתיים את האני בחוץ כן ושזה מה שגרם שמה טכנית כביכול לשאול את השאלה האם אני הולך עם הבני אדם או אם אני הולך עם הכהנים זה מיותר לגמרי תביא לי ישר את הבראיתה השנייה למה אני צריך את הרמין הוא הזה על הברייתא שבה יש רק בני אדם וכהנים תביא לי ישירות את הברייתא שבה יש
כולם
אני
צריך כל אחד לחוד
זאת אומרת שצריך כל אחד לחוד כן? ואז פתחת את הבעיה והיות ומי שהביא את הברייתא הראשונה ידע גם את הברייתא השנייה מה הצורך לצטט את שניהם
בברית הראשונה אתה הנחת בהתחלה שאני הוא כמו בן אדם הוא כמו בני אדם
אני לא הנחתי שום דבר אני אמרתי
זה בברית אמרה ולכן לא. אמרה הוא לא כמו הוא
אבל למה,
זה שיעור שונה
למה יש לי צורך בזה הרי הבריתה של הרומין הוא מביא לה הוכחה ברורה שיש לי כאן גם אני גם כהן וגם בני אדם בנפחד
אז אם יש שלוש דעות הם לא יכולים להיות שווים שום זוג לא יכול להיות שווים
זאת אומרת שלמה הוא מביא את הברייתא הראשונה ורק אחר כך סתירה מהברייתא השנייה זה כדי ללמדך שלא יכול להיות שוויון בין אני ובני אדם מבלי שיהיה שוויון בין אני וכהן זאת אומרת שאו שיש שוויון כללי או שכל אחד לחוד.
אני לא מבין איך יכול להיות שוויון כללי, זה סותר את הברייתא.
לא, שוב, אנחנו מדברים כאן על שני דברים בו זמנית. ואנחנו לא מדברים על שעון. אנחנו מדברים על זמן, ואנחנו מדברים על מי מייצג את אותו הזמן. עכשיו, יכולים להיות שני זמנים שווים שמיוצגים על ידי רפרנט שונה.
אוקיי.
שהמשמעות של מה שאתה עושה באותו הזמן משתנה בהתאם למי הרפרנט שלו. אוקיי? אז כשהוא אומר, כן, בברייתא הראשונה, כן, משעה שבני אדם, כן, נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתם, כן, סימן לדבר צאת הכוכבים. אז זאת אומרת שיש לנו כאן שני דברים שונים, אבל אין הוכחה שהזמנים הם שונים, לפחות אצל האשכנזים. אתם יכולים לעשות איזשהו מחקר סוציולוגי, שאתם הולכים לכותל ביום שישי בערב, ואתם רואים שהספרדים עוזבים בשעה שהאשכנזים מגיעים. בגדול, כן, או שאם שניהם היו שמה כדי להתפלל מנחה, אז הספרדים מתפללים מיד ערבית קבלת שבת והולכים הביתה, והאשכנזים מחכים לצאת הכוכבים כדי להתפלל. זאת אומרת שמבחינת הזמנים זה לא מלמד אותנו כי הוא זה כביכול. במילים אחרות, וזה אנחנו כבר אמרנו לפני הרבה זמן, זו לא דרך לקבוע שעה. היה אפשר לומר שאילו היינו באים כאן רק לקבוע את השעה, כן, אז היו צריכים להשתמש במינוח אחר לגמרי.
נכון.
צאת הכוכבים, שקיעת החמה, כל מיני ביטויים ידועים,
כן,
גם במציאות וגם בהלכה, המייצגים זמן מסוים. השמש בראש האילנות, אתם מבינים את הדברים האלו. אבל לא, אפילו כשבא, ואת זה אנחנו כבר למדנו, כלומר משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, אז הגמרא אומרת, למה אתה מסבך אותי? והלא כהנים, כשהם, זה בצאת הכוכבים שהם נכנסים לאכול בתרומתם, אז תגיד לי, בצאת הכוכבים, למה אתה זה? אז מתאגב אוכל כמשמלן וכפרה למעקבה, ואת זה אנחנו כבר למדנו. ועכשיו שהדבר הזה כבר נלמד, אז בעצם היינו יכולים לדלג ישירות לדף ג'. מה כל הדיון הזה שאתה חוזר כביכול על אותם הדברים שאתה כבר כביכול קבעת, שהעניין שכהן עם זה שבעצם מה שמתברר שעל ידי אותה הקביעה בכהנים בצאת הכוכבים, ישנו, איך קוראים לזה, באנגלית אומרים unfinished business, יש קצוות שנשארו פתוחות. מהן הקצוות שנשארו פתוחות? לעניין של עניים ובני אדם. זאת אומרת שהגמרא באה כאן לדון בנושא פנימי לנושא הקודם, מה אתה עושה עם האחרים? כזכור, הסוגיה הזאת בגמרא היא הפותחת את הגמרא. המשנה הראשונה והסוגיה בגמרא הראשונה שבתלמוד. זאת אומרת שאנחנו נמצאים כאן באותה תקופה שאחרי חורבן בית ראשון, ועל פי מסורת ארוכת זמן עתיקה שהגלות השלישית אין אנחנו יודעים כמה זמן היא תהיה. יש לנו שלוש גלויות, ולא לערבב את המושגים בין הארבע מלכויות לשלוש גלויות. יש חפיפה מסוימת, אבל זה שני דברים למעשה שונים. יש לנו שתי גלויות שהזמן שלהם ידוע מראש: גלות מצרים 400 שנה, גלות בבל 70 שנה, והגלות השלישית כתהום הזה שאין לו חקר. אתה מסתכל לתוך התהום ואתה לא רואה את הסוף. זאת אומרת שהסוף לא גלוי מראש. אז אולי זה ייקח 10 שנים, אולי 1,000 שנה, אולי 2,000 שנה, לא יודעים מראש. מה שיודעים שהיות ושיטה אלפי שנה הווה על מה, יש קץ סופי של הדברים, שזה לא, אבל כמה זמן זה ייקח? עכשיו, היות ולא יודעים כמה זמן זה ייקח, אז נשאלת השאלה, ומה עושים בינתיים? מה יהיה הפירוש להיות יהודי בגלות במשך כל התקופה? איך צריך מה צריך להיות הרפרנס של הזהות היהודית לאותה התקופה? אני אסתכן לומר מה שהוא עכשיו, אבל לא אשיב על שאלות. אפשר לומר בערך בצורה כזאת, שלכל אחד משבטי ישראל היה לו שולחן ערוך משלו. והצטמצמה הישות היהודית אחרי חורבן בית ראשון לשבט יהודה, בנימין, חצי שבט מנשה ולוי וכהן. עכשיו כשבאים ושואלים מתי קוראים את שמה בערבים, אפשר לתרגם את זה בצורה כזאת: באיזה שולחן ערוך אנחנו נבחר, שאף על פי שזה לא שייך לשבט זה או לשבט זה, שכולם יתאחדו מסביב לאותו לאותו שולחן ערוך, שזה יהיה השולחן ערוך המייצג. כן? אתם יודעים, בשערי חליפין זה השער היציג. מה יהיה השער היציג של ההלכה? אז יש שער גבוה ושער נמוך, כן? חומרות וקולות. אבל מה יהיה השער היציג? קובעת המשנה, כן? שהשער היציג יהיה השולחן ערוך של שבט לוי. דניו, אפשר לומר מושגים מסוימים, אבל זה לא מושגים מתוהרים לגמרי, נקיים מכל רבב וכולי, זה רק לדבר בצורה מאוד מאוד כללית. זאת אומרת שבוחרים בכוונה באותו הזמן שמה שתהיה התנהגות היהודים, הכובע העליון אם תרצו, הדבר שיאפיין את היהדות למשך התקופה של הגלות, זה שולחן ערוך של שבט לוי. פירוש הדבר: דתיות, הדת היהודית. אז באה הגמרא כביכול ושואלת: ומה עם האחרים? מה קורה עם אותם שלא מצליחים לגמרי להזדהות עם אותה הדרך? שהרי לכתחילה הגמרא קובעת להלכה, או התורה קובעת להלכה דרך התלמוד, את אותה הבחינה שהיא שייכת לרוב, לא למיעוט. אתם מבינים את את הכלל כאן, מה שנקרא שווה לכל נפש. ונראה כאן שדווקא בוחרים בהגדרה אליטיסטית. אז שלכאורה, היות והקשיים המצפים לעם ישראל במשך תקופת הגלות הם כאלו, שרק אם ההגדרה תהיה בצורה מפורשת מחוברת למה שהייתה הכוונה ההתחלתית העיקרית של הזהות הישראלית, אתם תהיו לי ממלכת כהנים שהיא מיועדת לכלל ישראל, שרק היא יש בה הכוח לאפשר להעביר את עם ישראל מעבר למדבר הזה של הזמן הארוך של הגלות. אבל יחד עם זאת, מה הם איך להתייחס לדרכים אחרים? אז נדמה לי שאנחנו כבר דיברנו פעם על הדברים האלו. למשל במאה ה-19, כשהייתה האמנציפציה וההשכלה וכו', והכניסה, היציאה מהגטו והכניסה אל תוך החברה הכללית. ואז הייתה למשל הצעה כזאת, היה יהודי בביתך ומה שלא תהיה בצאתך. דנו משהו שהופך את הזהות היהודית לעניין פרטי של בן אדם, וההתנהגות שלו החיצוני כמו כולם. אז זה דומה מאוד להשקפה שבה אתה יהודי בשבת ובן אדם בששת ימי המעשה, קידש היום בערבי שבתות. האם זו דרך שמאפשרת להעביר את העניין? זאת אומרת שהסקיזופרניה הפסיכולוגית הזאת, לרקוד על שני הדברים, האם זה משהו שיכול להחזיק זמן, להחזיק זמן רב?
גשם?
כבר ירד גשם כשהגעתי.
זה הזדהות עם המונדיאל, דרום אפריקה חורף עכשיו.
אתה רוצה זה לומר שזה הזדהות עם האיטלקים והצרפתים שבוכים?
שבוכים, כן, טוב מאוד. כן, אז אם אתה משה מנדלסון אתה יכול לעשות את זה, אבל אחרים לא.
כן, אבל האמת היא שמשה מנדלסון לא עשה את זה, כי הוא היה יהודי כל השבוע.
זה נכון.
רק שאתה ששת ימי המעשה זה נסתר וזה מתגלה בשבת. אבל דווקא ההתנהגות שדרך ארץ זה יהיה דרך ארץ הגויים, והיהדות טוב, לא נשנה את נושא השיעור, לעשות ביקורת על הנאו-אורתודוקסיה הגרמנית והקהילות הנפרדות וזה וכו'. הייתי יכול לומר שהמשנה שלנו, אני עוד מעט אעשה מה שאמרתי שלא נעשה, המשנה שלנו מוכיחה שהיא לא מסכימה לקהילות הנפחדות. אתם יודעים מה זה הקהילות הנפחדות? זה שבשלב מסוים בגרמניה באמצע המאה ה-19 בערך, הייתה איזושהי תנועה אורתודוקסית אליטיסטית שהחליטה שהאורתודוקסים כדי לא להיות מושפעים לרעה על ידי אותם שלא מתאימים, אז לא יתקבלו בקהילות. קצת כמו יש בתי ספר כאן בארץ שלא מקבלים ויישובים מסוימים שלא מקבלים, שצריך לעשות מבחן כדי להיכנס, אז לא מתאימים מבחינת הגיל או לא מבחינת הצבע או לא מבחינת הגובה או לא מבחינת לא חשוב בשביל מה, אבל לא מתאימים. אז זה לא הקהילות הנפרדות. אותן הקהילות המקיימות בצורה מובהקת את ההפך מהמשנה, אל תפחוש מן הציבור. אז המשנה כאן, אחרי שקבעה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, וזה נכון שזה לא הכהנים בעבודתם, אלא הכהנים שנטמעו, וכמו ישראל נמנעים מלעשות את מלאכתם וכו', ואחרי שכבר טבלו, אז כבר יכולים לעשות משהו אבל לא הכל, לכל תחומה אבל לא קדשים, שזה המצב הקיומי של ישראל בגלות.
כהנים נשמע אליטיסטי.
מה?
מה שהתחלת להגיד, כהנים זה נשמע הכי אליטיסטי.
אז אני אומר שכהנים זה נשמע אליטיסטי, אבל זה לא הכהנים בעבודתם, אלא כהנים שנטמעו, נפלו ממדרגתם, ואינם יכולים לעשות את עבודתם, כמו שישראל נמנעים מלהיות ישראל באמת, כי הם לא נמצאים בארץ ישראל, ואין להם כל הממד הלאומי שמאפשר לעשות מה שמותר להם לעשות. זאת אומרת שיש, נשאר משהו מהזהות, אבל לא כל הזהות. אף על פי שאמרת שזה לא כהנים בעבודתם, אלא כהנים שנטמעו וכו', זה בכל זאת כהנים. אז היית יכול לומר, טוב, אז אלו שמצליחים בסדר, אחרים לא אכפת לי. אבל זה לא מה שהמשנה אומרת. זה לא מה שהגמרה אומרת. אחרי שהגמרה הסבירה למה היא, למה המשנה בחרה בכהנים כפי שנאמר, חוזרת ועכשיו דנה, ומה עם האחרים? מה עם הבני אדם ומה עם העניים? אפשר לומר שיש כאן התייחסות דרך לשון הגמרא לשלושת הכתות העיקריות שהיו קיימות באותו הזמן, שהם היו הכושים, הצדוקים והאסיים. שאפשר לזהות את הכהנים עם הכושים, אוכלי חולין בטהרה, העניים עם האסיים, שזה בחירה בדרך חיים מסוימת, והצדוקים, שאפשר להגדיר אותם על פי אותם ההשוואות הלא מדויקות לגמרי שעשינו, שכל עוד שמאפשרים לי לקיים את המצוות, לא אכפת לי מהבעל הבית. שיהיה רומאי, רומאי, יווני, יווני, ציוני, ציוני. כל עוד שהוא לא מפריע לי לקיים את המצוות. אבל מכולם היותר גרוע זה האפר. אבל זה הכיוון, זה הכיוון הכללי. אפשר לומר שההגדרה הזאת היא חשובה ביותר להבין אותה, כי דווקא בתקופה האחרונה של בית שני הכהונה הייתה, הכהונה הגדולה היה בידי הצדוקים. וזאת אומרת, כי הם היו נבחרים על ידי הרומאים. אז לכן בהתחלה מנסים לראות אותם שתי הקבוצות המשמעותיות בכל זאת של עם ישראל, אלו שמזדהים עם ההישאים ואלו שמזדהים עם הצדוקים, שמקיימים מצוות. הצדוקים הם לא, איך לומר, אתאיסטים, דווקא
צדוקים
עדוקים בקיום המצוות שלהם. אבל ישנם פערים מסוימים בין הצדוקים והפרושים. הגמרא דנה בדברים האלו בהרחבה, שהדרך כביכול של הצדוקים היא מאוד קרובה להשקפה שאנחנו לומדים בתורה כשאנחנו מדברים על הערב רב. הם מקבלים את התורה אבל אין להם המסורת של האבות של הבטחת הארץ, זאת אומרת שחסר להם מבחינת הזהות הישראלית הכללית הממד הלאומי. למה? הם לא שייכים לכתחילה לעם ישראל. אז הם מוכנים לקבל את תורת משה, וברגע שמשה נעלם אז יש להם בעיות. עשה לנו אלוהים, וזה, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אנחנו יכולים להרחיב במסגרת אחרת את הדיבור מסביב לעניינים האלו, אבל בכל אופן זה מה שמדובר פה. אנחנו רואים דרך הסוגיה הזאת שאנחנו לומדים עכשיו שהגמרה קובעת שלמעשה רק תהיינה החלטות והשקפות ומה שתהיינה, רק אלו שישארו נאמנים לכללות אמונת ישראל, התורה, העם והארץ, כדי לדבר בצורה מפורשת, לסופו של דבר רק הם ישרדו. וזה מה שצריך. אני רוצה להזכיר איזה שהוא סיפור מעניין ששמעתי על שליח של השומר הצעיר שהגיע לקהילה בדרום אמריקה. אז הוא הגיע לשמה לשליח של השומר הצעיר, כן? מגיע לדרום אמריקה, הדבר הראשון שהוא עושה קונה תפילין, ואומר ליהודים, אם אתם לא מקיימים את המצוות אתם לא תישארו יהודים. סוף סיפור. זאת הקביעה. אחר כך יש לנו דיון ואתה חושב שבארץ ישראל זה כבר מיותר, אבל זה עניין אחר. בכל אופן, מה שאנחנו רואים זה שהגמרה מנסה בכל אופן להציל את האני. על אף הקביעה הזאת, מה שישנה אפשרות שלמעשה הדרך של האני, שהיא הקצנה מסוימת, אם היא לא רוצה להכפות את דרכה על הכלל, היא מתקבלת. שאפשר להכליל את הדרך הזאת כל עוד שהיא לא טוענת שהיא בלעדית. אבל הדרך של בני אדם זה אין פשרה כביכול אפשרית. למה? כי דווקא מה שחסר עכשיו בזהות היהודית זה הממד הלאומי. אז אם אתה מלכתחילה מוותר על הממד הלאומי, לא יישאר. מה השעה?
8:30.
זאת השעה.
טוב, אז אנחנו נשאיר את השאלה לפעם הבאה.
אמרתי שאני לא עניין שאלות.
פעם.
אה, שאחת אתה חושב?
כן. טוב, אז אני אלך...